Hola, bienvenidos.
שלום, ברוכים הבאים שוב לתוכניתכם העולם. היום נשוחח עם הדוקטור מיכאל לייטמן על נושא מרתק נוסף. מדובר על נושא הכתיבה. דוקטור לייטמן, ברוכים הבאים.
אני שמח להיות אתכם, בבקשה.
דוקטור לייטמן, אל ההיסטוריה
דלא דוקטור לייטמן, בהיסטוריה של האנושות בכלל ושל חוכמת הקבלה בפרט, אנחנו רואים כיצד הכתיבה מילאה תמיד תפקיד מהותי. לכן זהו הנושא שבו נרצה להעמיק בתוכניתנו היום. למה חשוב כל כך לעסוק בכתיבה?
אנחנו רוצים לשמור מה שיש לנו מיום ליום, מדור לדור, ולכן הסימנים האלה שאנחנו יכולים לרשום את המחשבות שלנו הם מאוד חשובים לנו, ולכן האנושות היא ממש מדורי דורות היא התחילה לנסות לרשום, לזכור, לסמן כל מה שיש לנו, ברגש, בשכל, בתווים מוזיקאים, בכל מיני דברים, איך לשמור מה שיש לי היום, שישאר גם כן למחר, ואני יכול לחזור על זה, ולדבר על זה וכן הלאה. זאת אומרת, כתיבה היא ממש אומנות, דומם צומח וחי, יש להם יכולת דרך ריחות, בדרך כלל כאלה הדברים, למסור זה אל זה דברים, אבל הם לא נשמרים. מה שאם כן, לאדם, בנוסף לרגש ושכל שלו, יש לו גם כן נטייה, לשמירת המחשבות, רצונות, כוונות וכן הלאה, ולכן מתוך זה הוא הגיע לזה שפיתח אומנות, קודם כל ציור, שאנחנו רואים את זה כן בחפירות וכל מיני דברים שאנחנו מגלים. זאת אומרת, זה דבר מאוד חשוב. ובין כל הדברים האלה, עד שהתפתחה הכתיבה. הכתיבה היא דבר מאוד חשוב, כי היא יכולה למסור לא רק התפעלות מהציור, אלא דווקא עד כמה שהיא רחוקה מהציור, ואנחנו עוברים לסימנים כמו אותיות, אות זה סימן, אז אנחנו בזה יכולים לגלות מדור לדור, אדם לאדם ובכמה שפות, אנחנו יכולים למסור את הדעות שלנו, יחס שלנו וכן הלאה. זאת אומרת, סך הכל הכתיבה, ושהיא מיוסדת על האותיות, סימנים, היא דבר מאוד מאוד חשוב, ואנושות עברה הרבה מאוד שנים ודורות, עד שהיא התפתחה למצב שמצאה את אותיות הנכונות כדי למסור איש לרעהו את הרגש, שכל, אחד לשני.
כמו בין דיסה, דה לה אפוקה...
אז כמו שאתה אומר, עוד מתקופת המערות, אנחנו יכולים לראות איך שנשארו שם ציורים, מרוגליפים. כדי שאפשר יהיה להשאיר את העדות למחשבות ולרעיונות, ושאפשר יהיה לתקשר את זה לאחרים, למסור את זה לאחרים. כלומר, זה אומר שזה רצון של האדם, רצון מאוד עמוק של האדם, שעבר דרך הדורות.
כן, ודאי. עד כמה שאנשים היו מתפתחים יותר, והיו להם חיים יותר מורכבים, והם רצו להיזכר בהם, למסור אותם, סימנים וכן הלאה, אז הם פיתחו את הרישום הזה שנקרא כתב. כן.
Usted ha comentado que escribe
אתה שיתפת שאתה נוהג לעסוק לא מעט בכתיבה, ושאתה ממליץ באופן כללי על העיסוק בכתיבה. לכל אדם המעוניין לבחון את המבנה הפנימי שלו ולהפוך לאדם טוב יותר. איך בדיוק הופכת אותנו הכתיבה לאנשים טובים יותר?
אם אני רוצה להעביר מה שיש לי ברגש ובשכל ממני לעוד אנשים, אז אני חייב למסור את זה דרך משהו, בעזרת משהו. ואז ככה האנושות היא התחילה לרשום את הרגשות שלה דרך הכתיבה. יש סימנים לצלילים, כן? דור מי פה סול סי דו. יש סימנים לרגשות פנימיות, יש סימנים לזה שאנשים אפילו עיוורים, אבל יש להם ברויה, זה כתב, שהם מרגישים את הדברים האלה, וככה הם רושמים, כותבים וקוראים. ככה זה כך זה אנחנו נמצאים בקשר בינינו. יש סימנים שאנחנו מוסרים זה אל זה בעזרת כמו שהיה פעם טלגרף, שהיו מדליקים אש, וכך היו מעבירים אחד לשני כל מיני סימנים. יש כתב מורזה שאנחנו גם כן על ידי נקודות כאלה מעבירים ידיעות אחד לשני. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד סימנים. האמת שזה לא רק האותיות שלנו בכתב, נגיד האנגלית, עברית ועוד. אלה דווקא יש מלא סימנים בין אצל אנושות, איך להעביר איזה אינפורמציה יש לרעהו, ובלי זה אי אפשר. אם לחיות זה מספיק, לנו זה לא. יש להם חוש ריח מאוד מפותח, והם לפי הריחות מרגישים מי היה כאן ובאיזה מצב הוא היה, וזה מספיק להם. מה שאם כן אנחנו שמתפתחים מדור לדור בצורה משמעותית, אז אנחנו צריכים למסור אחד לשני את המחשבות, לא המצב של עצמו, אלה מחשבות, ומחשבות כבר אנחנו צריכים סימנים מיוחדים, שזה האלף בית שלנו.
כמו שאנחנו רואים שכל ערוצי הקשר האלה באמצעות הכתיבה או בצורה גרפית, זה משהו שמיוחד לאדם. אז מה עם התהליכים הפנימיים האלה שמובילים אותנו לאותה נקודת התפתחות באדם דרך הכתיבה?
זה נושא מאוד עמוק ועתיק. איך שאנשים פיתחו את הכתב, ואיך שהם הבהירו דרך הכתב הזה, אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים ש... עד כמה שהיה קשה לנו לפתוח כתב של, של המצרים, נגיד, כן? שככה לפני 100 ומשהו שנה שמצאו רוזט אבן כזה, כן? ואז על ידו הבינו, קיבלו מפתח להבנת הטקסט של המצרים העתיקים. כך אנחנו גם כן עדיין לא בטוחים שאנחנו עושים נכון, אבל במשהו התחלנו לגלות כתב של האינדיאנים העתיקים ועוד ועוד. יש הרבה שפות בעולם שאנחנו לא מכירים אותם, לא מבינים אותם, לא חושבים שזאת שפה. לא חושבים שזאת שפה. וכך אנחנו עדיין לא כל כך מבינים את ההיסטוריה שלנו.
Entonces hemos visto esta necesidad.
אז ראינו את הצורך הזה לאורך ההיסטוריה ועד היום כמובן, מן הסתם. אז איך הכתיבה עוזרת לארגן באופן פנימי את האדם, לארגן את המחשבות שלו, את הרצונות שלו? איך הכתיבה עוזרת לו בזה?
קודם כל, האדם הוא ממציא את הכתיבה לפי הטבע שלו. לכן כל כך יש הרבה סוגי כתב. כן? מימינה לשמאל, לשמאל לימינה, מלמעלה למטה, לפי העיגולים וכל מיני דברים. עכשיו גם כן סימנים כל כך שונים, וזה הכל מפני שיש בזה יסוד הפנימי הרוחני של אותה האומה שהיא כך מפתחת את הכתב לעצמה, ואיך שהיא מוסרת אותו מדור לדור. אני פעם התעסקתי בזה, ואז היה לי מאוד מעניין. אני זוכר ש איך שהכתיבה היא ממש, הייתי אומר, אפליקציה, העתקה של הנפש של האומה מסוימת. איך אנחנו יכולים לשוות כתב של הסינים או יפנים עם כתב אירופאי ועם כתב של אלו שבאפריקה, כן, ובצפון אמריקה נגיד, דרום אמריקה, אינדיאנים. זה דברים מאוד מאוד רחוקים זה מזה מצד אחד. מצד שני, כולם בני אדם וכולם רצו לבטא את מה שהם חושבים. וכשהם כותבים, אז כנראה ש... אבל בואו נראה, אם אנחנו ניקח נגיד אותו טקסט ונכתוב אותו בכל השפות האלה הרחוקות במיוחד אחד משני, איך אנחנו נבין שכתוב על אותו דבר? ובסך הכל בני אדם רצו בזה לבטא את ההרגשה שלהם, את תפיסת העולם, יחס לטבע. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הסימנים האלה, אנחנו לא יראה בהם משהו שזה דומה לזה וזה דומה לזה. עד כמה שאנחנו שונים.
ובדיוק לגבי ההבדלים האלה, אמרת קודם על הכיוונים של הכתיבה, למשל עברית כותבים מימין לשמאל. מה הסיבה שכותבים מימין לשמאל בעברית?
זה מפני שימין זה השלמות, ושמאל זה חוסר שלמות. ולכן מתחילים מימין לשמאל. נו. עכשיו, מלמעלה למטה, נגיד, כמו יפנים כותבים, בדרך כלל, זה גם כן מאותה סיבה. זהו, אני לא יודע מה עוד להוסיף, אבל הכל תלוי ביחס האדם לטבע.
Interesante porque uno podría pensar
מעניין, כי אפשר היה לחשוב שזה בדיוק להפך, הולכים ממשהו שלא מושלם למשהו שמושלם, ולא מהמושלם ימין לשמאל לא מושלם.
אנחנו רואים שהאנושות היא דווקא מקבלת את הכתיבה כמשלם לבלתי שלם. כן.
En el caso de quienes estudian
במקרה בנוגע לעוסקים בלימוד חוכמת הקבלה, מדוע אתה ממליץ לתלמידים שלך לעסוק בכתיבה?
אני חושב שעל ידי הכתיבה בן אדם יותר מבין, יותר מרגיש, יותר מחובר לטבע, והוא מתחיל לראות בסימנים האלו פתיחת הנשמה של הכותב ומסירות שלו לאחרים, מה הוא מוסר ומה הוא רוצה למסור. ולכן נראה לי שכתיבה בעצמה זה קודם כל זה אומנות. אנחנו רואים שבכל אומה ואומה פעם זה היו ממש האומנים, האנשים מיוחדים מתעסקים בכתיבה, שכתיבה עצמה זה היה חלק מהאומנות. זהו, לכן אני חושב שכדאי לנו לא לשכוח על זה, ופעם אנחנו עוד נחזור לזה, אני חושב. אנחנו עוד נחזור. זה קליגרפיה, אומנות איך לכתוב יפה, היא הייתה מכובדת בכל עם ובכל שפה.
¿Por qué se ha perdido entonces esa importancia?
אז למה זה עבד, החשיבות הזאת?
היום זה בכלל, מתי אני כותב? אם פעם היו לפניי כמה עיתים, עפרונות, כל מיני דברים, היום יש לי מחשב. זה ממש קלקל הכל.
¿Cuál es la diferencia entre escribir?
מה ההבדל בין לכתוב כמו פעם או לכתוב וכתיבה במחשב? מה ההבדל בין כתיבה כמו פעם לכתיבה במחשב? אני מתכוונת להבדל הפנימי. מה ההבדל ביניהם פנימית?
כמה שאנחנו נכתוב על ידי יד ועת, על הנייר או על החמר, כן, אפילו על החול, לא חשוב איפה, זאת כתיבה שאנחנו עושים. ובמחשב אני לא עושה כלום, אני רק לוחץ על הסימן של האות, אבל באות הזה אין הנשמה שלי, אין כתיבה שלי. אני לא רציתי ככה ובאיזושהי צורה אולי אחרת לעשות צורת האות ולהעביר בזה איזה מסר פנימי. זה באמת חבל, אבל ככה זה זמננו, שאנחנו דופקים על הקלידים וזהו.
כמו סוס סטודיאנטס, אבנסן.
איך התלמידים שלך מתקדמים בדרך הרוחנית אם הם מעלים את המחשבות שלהם על הכתב? אפילו שזה יהיה במחשב, שזה האמצעי שיש לנו היום. או אם הם עושים את זה על הכתב במחברת או משהו.
לא, כמעט ולא, כמעט ולא כותבים בעת ועיפרון על הדף נייר. אלה רובם כותבים במחשב נייד שיש תמיד לידם, בטלפונים יש אפשרות לכתוב ולשלוח ולקבל. ובקיצור, אנחנו לגמרי לגמרי התרחקנו מהכתיבה המקורית, וחבל, חבל מאוד. זה, אנחנו למדנו אפילו כמה שנים בבית ספר, שנה ראשונה או שנתיים לפחות, אני זוכר, איך לכתוב יפה, נקי, ללא שום קשקושים, ההפך, שיהיה ברור לכולם ויראה לי יפה לכולם, ומי שמקבל את הכתב שיהיה לו נעים לקרוא. והיום זה בכלל אין דבר כזה, אף אחד לא יודע מהילדים שיש בכלל דבר כזה, כתיבה יפה.
לגבי התלמידים שלך, אתה אומר, תכתבו היום ומחר תבדקו מה כתבתם ביום הקודם. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו ככה introspection, שבחינה פנימית. איך זה עוזר להתקדמות הרוחנית?
יש לי הרבה כתבים שלי שכתבתי במשך שנים, מלפני 40 שנה, 50 שנה ופחות מזה, ואני רואה עד כמה שהכתב שלי השתנה, היחס שלי לכתב השתנה. זה בעיה, זה בעיה של הזמן, שאנחנו נמצאים בזמן כזה שלא חשוב לנו על ידי מה להעביר את המידה, רוח, יחס, אלא העיקר אינפורמציה. וזה חבל.
איך זה משנה את האדם כשהוא עובר את התהליך הזה של הכתיבה, של המחשבות שלו? מה עובר עליו פנימית? מה קורה לו באופן פנימי?
זה תלוי מה שהוא כותב. אבל בעצם ודאי שאנחנו, זה בכל התרבויות זה היה פעם, שאדם שהיה כותב הוא היה אדם מיוחד, ואנשים היום מתייחסים אליו בצורה מיוחדת. זה לא בגלל שהוא סתם יודע לכתוב, אלא שהוא יודע גם כן לבטא את זה בצורה נכונה. הוא אפילו בלי לכתוב, אלא בצורת האותיות משלו, הוא גם כן מעביר איזה רגש. ולכן זה ככה. אחר כך אנחנו רואים שבאים סימנים אחרים של סימנים של מוזיקה, תווים, כן, ועוד. אחר כך התחילה הנדסה וסרטוטים וכל מיני דברים, כן, כדי לרשום ולהעביר מה שאדם חושב, ציורים מיוחדים, כן.
נשאר לנו מעט זמן והמון שאלות ללא יכולת לבחון אותם, לברר אותם. אבל יש שאלה, יש משהו, אתה הקלטת אלפי שעות של תוכניות טלוויזיה בנוסף לשיעורים שאתה מעביר על בסיס יומי לכל העולם. מדוע למרות זאת חשוב לך כל כך להוציא לאור ספרים מודפסים בהפצת המסר של חוכמת הקבלה, מטרת החיים, תיקון האנושות, תפקיד עם ישראל ועוד. מה יש בכתיבה שהופך אותה כל כך חשובה להפצה?
אני חושב שמה שיש לי, אם אני יודע, וישנם כמה אנשים שהם לא יודעים, אז חשוב לי שהם גם כן ידעו איך חוכמת הקבלה מסבירה מבנה את העולם, ומבנה את האדם, ואיך אדם משתתף עם העולם, איך שהוא מקבל את העולם. זה מאוד חשוב לי, כי האנושות צריכה לדעת איפה שהיא נמצאת, לאן היא מתקרבת, מתקדמת, ומה יהיה לה. ואיך היא צריכה לסדר את עצמה, בקשר שלה, ואהבת רק כמוך, שבלי הקשר הזה אנחנו כולנו נכנסים לחיים מלאים צרות.
אנחנו רואים שהיום הכל בתאוצה, במיוחד עם ההתפשטות חסרת הגבולות של האינטרנט, ויש הרבה תוכן אודיו-ויזואלי. מה ההבדל בין הקליטה, הספיגה של החומר, של המסרים, אם הם באים באודיו-ויזואלי או בכתב? איך זה משפיע על האדם, ואיך הוא קולט את המסר בזיכרון שלו, בתהליך הפנימי שהוא עובר, בהבדלים בין כתב-כתב לאודיו-ויזואלי?
אם פעם היו מוסרים אחד לשני יותר רגש דרך צורת הכתב, היום מוסרים את זה דרך המילים, אותיות. אם פעם היו כאילו מציירים נגיד את הלב, אז היום אנחנו עושים את זה בצורת המילים. אין לי אפשרות להסביר את זה, אבל ככה זה קורה. אני חושב שעל ידי המחשבים, שסך הכל 20-30 שנה אנחנו משתמשים בהם, אנחנו נגיע למצב שאנחנו בסופו של דבר נוכל לבטא את הרגש שלנו גם כן בכתיבה, במחשב, ונוכל ככה להעביר אחד לשני את הרגשות שלנו. זה יבוא. עדיין אנשים לא חושבים על זה, אבל יבוא הזמן שהם ירצו שזה כך, ימסר אחד לשני.
כשאדם מקבל מסר, הוא מקבל מסר דרך טקסט, איך הוא סופג אותו, איך הוא קולט אותו, איך זה משפיע עליו בהשוואה, למשל, אם הוא רואה וידאו או סרט, איך משפיע עליו ההבדל בין איך שזה, איך הוא קולט?
וידאו, סרט, תמונה, זה הכל דברים שאנחנו לוקחים מהטבע ציורים ומעבירים אותם מאחד לשני. אבל זה שאנחנו כותבים, אנחנו מוצאים החוצה מהפנימיות הלב מה שרוצים להראות לשני, ולכן זה מסירה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר עמוקה, ואנחנו מאבדים את זה וכבר לא משייכים לזה איזה נתינה מאוד קרובה מאחד לשני. אבל זה תקופות ההיסטוריות. סך הכל הכתיבה על ידי הקלדות במחשב זה דבר מאוד חדש, ואנחנו עוד לא הגענו למימוש שלה. אני חושב ש יהיו כאלה סימנים וכאלו האפשרויות להקלדה שאנחנו נוכל למסור אחד לשני כל הספקטרום הרגשות מה שיש בכל אחד.
¿Cómo entonces podría concluir este
tema? ¿Cómo entonces podría concluir este tema? ¿Cómo entonces podría concluir este tema? ¿Cómo entonces
podría concluir este tema? שאנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו מפתחים שפת מחשב אמיתי, שנוכל למסור דרכו כל מה שיש לנו בפנימיותינו, וצריכים עוד הרבה בזה לפתוח את עצמנו ולגלות, אבל זה יהיה בעתיד. זה יהיה בעתיד. ככה שיהיה כתב אחד, שפה אחת, שהיא מובנת לכולם, כי אנחנו היום נעשים אנושות אחת, ולכן אנחנו נגיע למצב שבהחלט נוכל לפתוח את אפילו על ידי מחשבים ללב ללב.
Esperamos que así sea, Dr. Lightman.
נקווה שכך יהיה, Dr. Lightman, המון תודה על התוכנית המעניינת הזאת. ועד הפעם הבאה.
תודה.